שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי נערה מלכין שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת.
היי מאזינות והי מאזינים, אתם על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שבימי ראשון מספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
ומאמנים בתרבות השבוע.
דברים שקרו בשבוע שעבר, חביבי.
בגלל האוסקר, את נועצת בי מבט מאשים, כאילו, אתה הכרחת אותי.
תראה, היה כיף, אני לא אומרת. היה כיף, היה רב משתתפים, היה משעשע, כן, לגמרי.
אבל מה פספסנו בזמן שדיברנו על אזור העניין? סרט שעורר עניין שבוע שעבר, בעיקר בגלל איזה נאום.
עורר ומעורר עדיין, אני חושבת. אנחנו עוד לא סיימנו לדון בהשלכותיו המתגלגלות. מה פספסנו? כן. את המשטר, גג'ים.
הסדרה החדשה של וויל טרייסי, יוצא יורשים, עם קייט ווינסלט.
עם קייט ווינסלט סלש...
שרה נתניהו.
זאת, כן. כן. הג'נטלמנים, הסדרה החדשה של גיא ריצ'י לנטפליקס. ונקנח בסיבוב אישי עם יותר מדי פרטים. אישיים.
לשם שינוי שלך.
כן.
כשדיברנו לפני שבועיים כזה, אחרי הפרק הראשון של המשטר, אז... לא כל כך נהנית, נכון? זאת אומרת, היית מאוד מסויגת. אמרת לי, מה זה? זה תיאטרון מצולם, אני בקושי צולחת את זה, זה משוחק יותר מדי, זה כתוב יותר מדי, אני לא מזדהה עם אף דמות.
אני חייבת להגיד שאני עדיין עומדת במקום הזה, אבל אני מבינה שיש פה איזה ניסיון לעשות אבסורד וסטירה, ושזה מצריך כלים אחרים. אני חושבת שצריך להתייחס לזה יותר כמו איזה סוג של ארץ נהדרת, מאשר סדרת דרמה, שאתה מסתכל עליה כאל דרמה ריאליסטית.
נדמה לי שמה שמונח פה לפנינו, זו סדרה בסגנון כזה של ארמנדו ינוצ'י, In the Loop, Veep, The Thick of It, אפילו קטרינה, קצת יורשים. במובן הזה גם כאילו האנגלית האנגליתית במקום שהיא לא אמורה להיות כזו, אבל בעיקר באופן שבו זורקים אותנו לתוך סיטואציה שהכל קורה בה בלי שיסבירו לנו מי הוא מה ומה קורה, בלי איזה סוכן שאנחנו באמצעותו מגלים מה קורה בעלילה, והכל נורא נורא גדוש ומאוד מאוד עמוס, ולאט לאט אנחנו מפענחים איפה אנחנו נמצאים, ומקבלים איזושהי אוריינטציה לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ולמה אנחנו דווקא פה ודווקא עכשיו, ומה זה אומר לא רק על הדמויות האלה, גם על העולם שבו אנחנו חיים. וכן, זה כאילו אולי קצת תיאטרלי במובן הזה, אבל לי זה הזכיר, בנוסף לכל מה שאמרתי קודם, גם את סטלין מת. זאת אומרת, הכל הוא עם קריצה, זה מודע לזה שזו סדרה טלוויזיה. וככזו זה עובר לי, ואמרת קודם שרה נתניהו, אז זו סטירה פוליטית לגמרי על כוח ותאוות שליטה והרעות החולות שנוצרות בעקבותיה.
זהו, אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, השימוש באנגלית אוקספורדית הוא מספיק מרוחק וזר, כי היא לא אנגלית אמריקאית, כדי שהיא תשמע לך כמשהו אחר, ומספיק קרוב בשביל להיות מין מסר לזה שמה שאתה רואה הוא אוניברסלי, אוקיי? הוא כאילו תקף לכל מקום, וכנראה לזמן הזה בכל פינה, אז אתה אמור לקחת את זה לשם. מספיק קרוב, מספיק רחוק. וצריך להגיד גם על מאי, ואנחנו
אמרת
באמת...
אמרת את זה, סליחה שאני קוטע אותך, וישר יש לי בראש, you know we belong together.
קרוב רחוק.
כן.
מקסים. אז אנחנו באמת פוגשים את השליטה הזו של המדינה הקרובה ורחוקה הזאת, שהיא מין חיית אגו משוגעת, והעוזר החדש שלה, שאמור לבדוק את אחוזי הלחות באוויר סביבה, משום שזה היה אובססיב קומפולסיב שלה, כמעט מותז ראשו, אבל בסוף איכשהו משתדרג, והופך להיות האיש הקרוב ביותר אליה.
זה קצת כמו שוגון, לא? זאת אומרת, מה שקורה.
אנחנו חייבים לדבר על שבועון, כי בהתחלה חשבתי שנעשה כזה צפיית שנאה, שבוע אחרי שבוע, אבל אחרי הפרק השלישי אני מודה שאין בכוחי יותר.
כן?
כן, אני די, כל הסצנות החשוכות האלה, אני לא מבינה מי נגד מי, ולמה הם משחקים כל כך גרוע? אני לא יכולה עם זה יותר.
אני לא חושב שכולם משחקים גרוע, השחקן הראשי, סליחה רגע שפתחנו סוגריים, כן? קוסמו ג'רוויס, שמגלם את הבלקתורן הזה, הוא קטסטרופה.
הוא קטסטרופה, באמת.
בסצנה עם הקרקרות האלה, שהם מרוויחים את טונגרה סמה, מאוסקה, אז איך הוא צועק שם, נכון? רק אני היחיד שאכפת לו מכבוד נשים!
אתם הברברים, איך אתם מעזים להסתכל מן הרופטופ אל ראשן של נשים?
זה בושה!
בושה, פדיחה, לא נעים. זה, מה זה? כן. מה זה מפגן המשחק הזה? זה פשוט היה נוראי. ואחר כך הסצנה הזאת שהם כזה שתים, מי נגד מי? אני לא הבנתי. שנייה, גנבתי לטלפון.
מי זה הזכיר את שמיל בן ארי בזינזנה? לפרקים. רק אומר.
אמרת מקודם נירו לוי וחשבתי שזה מדויק לא פחות.
כן, אבל אני חושב שהשתמשנו כבר בדימוי הזה פעם, כאילו, כדי להוכיח מישהו שהוא משחק לא טוב, כן. אז בואי נלך לשמיל בן ארי בזינזנה, נגיד.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד ששוגון, אני יכולה להמשיך לראות ולסנוא, אבל אני מעדיפה שלא, אם אפשר לסנוא דברים אחרים, אז יאללה.
בסך הכל רציתי להגיד שמגיע מישהו זר לתוך מערכת היררכית מאוד מאוד מובחנת, ולאט לאט עושה דרכו למעלה בדרכים לא דרכים, כשזה חצי בכוונה, חצי בטעות, נכון? כי יש שם גם קצת אלמנט של להיות שם, במה שקורה למנטר הלחות.
עכשיו, היא באמת טיפוס ששפיותו מוטלת בספק, אך אחיזתה בשלטון המדינה חזק מאוד, ואנחנו רואים מה קורה כשמנהיג טוטליטרי פופוליסטי, מוגזם, מוקצן, שומר בצורה כל כך פרנואידית, לא יודעת, אלימה.
גם וגם.
מדוע לא? על הכיסא שלו, שלה. הכוונה. ומאחר ואנחנו נמצאים בעידן שבו מנהיגים פופוליסטים ועם שאיפות טוטליטריות אינם זרים לנו.
לא הבנתי את הרפרנס הזה, סליחה.
לא הבנת, אוקיי. גם לא נשים בהירות שיער ש...
לא.
בוחשות ומערבבות.
לא, אבל אני אגיד לך מה העניין. טוב, זו הייתה בדיחה לא מוצלחת, אבל אני אגיד לך מה העניין. שנראה לי שפה זה מה קורה אם שרה עצמה הייתה ראשת הממשלה.
ברור, כן. עכשיו, אני לא יודעת אם היוצרים בכלל החזיקו את שרה בראש, או שזה הייתה גברת...
תראי, פה היא איזה אקזמפלר, אבל כאילו בעולם זו קלישאה. זאת אומרת, היא מתיישבת על סטריאוטיפ קיים.
כאילו, את מתחשק לך לשלוף...
מה, אלנה צ'אושסקו?
כן, ומתחשק לך מין לשלוף את הולך כברווז, מגעגע כברווז. לא יודעת. העניין הוא שבאמת כשזה כל כך אינטלקטואלי וכל כך תיאטרלי וכל כך מסוגנן וכל כך אמור להגיד לך דברים, אז הלב שלי לא ממש מתחבר לדמויות האלה, ולמען האמת לא כזה אכפת לי מהם. כאילו אם אתה תרגיל אינטלקטואלי, זה ממש מגניב בשבילך. אבל אבל האם אני אמורה לצפות בך ולהגיד אני רוצה עוד מהתרגיל האינטלקטואלי הזה? אני מודה שלא.
לא לחינם השוויתי את זה בהתחלה לסדרות ארמנדו ינוצ'י כאלה, כי תזכרי נגיד את הפרק הראשון של ויפ או הפרקים הראשונים של יורשים. כמה סנט, נכון? כמה אמרת בדיוק את אותו דבר, אני לא מצליחה להתחבר לאף אחד. זה איזה מין תרגיל אינטלקטואלי על איך העולם עובד. זה מסוגנן לי מדי. הדמויות האלה כתובות מדי. ומתישהו זה יתכנס לך, נכון?
במקרה של יורשים, כן.
אגב, אני מכיר אנשים שגם הרגישו ככה כלפי קטרינה, ולכן גם הזכרתי קודם את קטרינה. כי גם שם יש איזה ריחוק אינטלקטואלי של מדברים באנגלית, וכאילו מדברים באנגלית עכשווית, ויש שם שחור שקוראים לו ארקדי, וזה בכלל ברוסיה של פעם, ומה בדיוק קורה פה, ומה
אגב,
זה...
אגב, ארקדי השחור, אתה יודע, אנחנו בעולם שהכיר את פושקין, אז כאילו, לא כל מופרך.
נדמה לי שבסדרה זו בדיחה.
כן, טוב, נו.
נדמה לי. לא הייתי חורץ את גורל לא כל כך מהר. מצד אחר, וזה גם חשוב, יש גבול של כמה אתה מוכן לעבוד בשביל הסדרה. כאילו, וכמה אתה מוכן לחכות כדי שהיא תהיה טובה, וכי אתה סומך על הכותבים. ואז השאלה שלדעת, אנחנו, זו העבודה שלנו. אז לא נותר לנו אלא לסמוך ולקוות שזה ישתפר ויתכנס, ויש כאלה שיעזבו את זה מיד.
אני.
כן, עכשיו... יש כל מיני דברים כאלה מטה, של, זה ב-HBO, זה כותב שעבד שם, זה שחקנית שאנחנו אוהבים. אני גם את השחקן שמגלמת שומר הראש שלה, אני מת עליו, הוא שחק ב-Futureman, הוא גילם שם את אחת הדמויות הגדולות. אבל גם בינתיים אני מאוד נהנה, זה מצחיק אותי. משעשע אותי האופן שבו ווינסלט מגלמת את הדמות הזו.
מי ידע אגב שיש לה כזה טיימינג קומי?
לווינסלט? לא יודע, אני בא לי כאילו עכשיו לשלוף איזה קומדיה שהיא עשתה, אבל אני לא מצליח לחשוב על אחת.
ממש, כן.
יצורים שמימיים, סרט האימה של פיטר ג'קסון. לא, אז מבחינתי זה, רק שאני סומך על התסריטאי ומעריך אותה וזה וזה. כאילו זה, נדמה לי, הולך למקומות טובים. לפחות כך מנחים אותי החושים שלי, או שאני, את יודעת, סאקר של הייפ.
כשתגיעו,
מה שגם הגיוני.
ספר לי על זה.
I didn't ask for any of this. The title has no practical value. The business is broken. There are holes in the roof. The staff are revolting, and you, brother, are a coke-sniffing cunt.
מעריצי גיא ריצ'י, ניבקה.
את מדברת עליהם כאילו זו חבורה שכולם יודעים מי היא.
אפשר להגיד בנים? אוקיי, המאפיין הבסיסי, בנים.
לא, זה תנאי סף, אבל לא כולנו מעריצי גיא ריצ'י, כן?
אבל נגיד מעריצי גיא ריצ'י, לא יכלו לנוכח הסדרה החדשה שלו, הג'נטלמנים בנטפליקס, שעלתה בשבוע שעבר, לא יכלו שלא לשים לב שהיא נושאת את אותו שם כמו הסרט שלו מ-2019.
כן, הוא הרחיב את היריעה על הסיפור ההוא. אם את זוכרת, זה סרט שדי עשה לנו את תחילת הקורונה.
וואי, נהננו ממנו בטירוף. כן,
הוא היה כזה גיא ריצ'י קלאסי, אבל בתזמון נורא, נורא טוב, ומעודכן קצת.
אתה אומר גיא ריצ'י קלאסי, ואני רוצה שנעמוד שנייה על המאפיינים.
אוקיי, שזה אומר המון אקשן.
כן.
גיבורים שכולם ראותים, שולטים בתרבות הפופ על כל רזיה, נושאים מונולוגים שנונים ויודעים לתפעל אקדחים.
כן, וגם look and feel כזה, שבו אפילו אם משהו נורא נורא מתונף ומלוכלך, אז הוא מתונף ומלוכלך באופן glorious כזה, כאילו הוא יפה בכיעורו, והמון אנשים נורא נורא יפים על המסך.
ואפשר גם להגיד את זה אחרת, וואנה בי טרנטינו, אבל ללא העומק, כי הסרטי, רציתי להגיד, היצירות של גיא ריצ'י, אבל זה לא באמת יצירות, כאילו זה הכל סופר כיף, מאוד מהיר, מהנה, מאוד 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 וסוחף, אבל גם קל משקל, ללא איזה משקעים מוסריים, זה לא מעורר מחשבה.
ללא מוסר נקודה, כן. אני חושבת, הכל תמיד הוא טובל בפשע, ומתייחס באופן בנאלי, או יומיומי לחלוטין לאלימות, גם כשהיא קשה.
כן, ונגעת נסעת, כאילו נהנית בשעה וחצי, שעתיים, שעתיים וחצי, כמה שסרטים נמשכים היום, כל עוד זה נמשך, יצאת מהאולם, שכחת לגמרי.
ממש, דלית, כן. כזה נעלם. Last in, first out.
ומה שקורה בג'נטלמנים, הסדרה, שהיא ממש הרחבה של הסרט ההוא, רק בלי מתיו מקונהי, למרבה הצער, וגם בלי קולין פארל. יו, איזה הופעת אורח מולה יש לקולין פארל בסרט ההוא. את רוצה לתקצר עוד תעלילה?
גיבור של הסדרה באופן מפתיע יורש את האחוזה ואת התואר, תואר האצולה הבכיר, הוא דוקס. הוא באופן מפתיע במקום אחיו הגדול, שאנחנו מבינים מהר מאוד למה אחיו הגדול לא ירש, הוא גם טיפוס נחס וגם מכור לכל דבר שאפשר להתמכר אליו, וגם משכן את עתיד המשפחה בשווי 8 מיליון פאונד.
הוא קלישאה של לוזר, כאילו אין לו אספקט בחיים שבו הוא לא מפסידן.
כן, אבל מפסידן מהסוג הבריטי, זאת אומרת, רם מזג גבוה בסולם החברתי ובעל פריבילגיות רבות מספור, אבל עכשיו הוא צריך להחזיר את החוב הזה שיש לו לאנשים לא מצחיקים בכלל.
זה העניין שלי עם גיא ריצ'י, הוא כאילו קלישאה שכבר די, כבר אי אפשר לראות את הדמות הזאת של האח הפתטי שרוצה, זאת אומרת, גם קוראים לו פרדי, על שם פרדו מהסנדק, כי הוא האח הלא יוצלח, כאילו זה כל כך ברור, וגם בהמשך הוא עושה מעשים שפרדו עושה. מה שלא אמרת גילי, זה שאת התפקיד הראשי של הדוקס אדי, מגלם טיו ג'יימס, שהוא משלים לנו שלישייה של בוגרי הלוטוס הלבן 2.
נכון.
הוא הבן זוג הבוגדני מהדאבל דייטים, בעונה הסיציליאנית.
כן. אז זהו, אתה יודע, זה כאילו נורא הזכיר לי מה היה קורה אם גיא ריצ'י היה מביים פטריק מלרוז. קצת כזה, אבל לא יודעת, אלה הטעמים שאני לקחתי עם האבא הזה, הפטריארך הקשוח והילדים שמתקוטטים ביניהם.
הסדרה הזאת עם האבא והילדים שרוצים לרשת אותו. מזמן לא ראינו כזה.
לא, בסדר, אבל פטריק מלרוז זה לא בדיוק, זה גם נורא נורא יושב על המקום הזה של האצולה הבריטית עם הפריבילגיות שלה והחולאים שלה והגועל נפש.
ושוב, מעמדות.
נכון, זה עדיין מעניין את הבריטים יותר מהכל. בכל מקרה, עכשיו האח הזה, היום, מתבייש, אדי צריך לחסות על הטעויות שעשה אחיו הגדול, ואם לא די בכך, הוא מגלה כמה דברים על הדברים שקורים, שהמשפחה שלו מתפרנסת מהם למעשה זה שנים רבות, והם מתרחשים ליטרלית מתחת לכפות רגליו, בעולם שמתחת לאחוזה המשפחתית.
ומכיוון שאנחנו בוגרי לוקסטוק, וגם הג'נטלמנים הסרט, בקיצור יש שם חממות של וויד. מלא 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 וויד.
מלא מלא וויד ומלא בלגנים שאי אפשר יהיה לפתור אותם כל כך בקלות עם העולם התחתון.
למזלו, מי שמנהלת את עסקי הוויד היא סוזי גלאס.
כן.
איזה שם מעולה לדמות.
זה כמעט גיבורה ג'יימס בונדית בשם
כן,
הזה.
כן, שהם גלמים אותה קייס קורדיליו, מה שגורם לחשוב שהיא אולי יווניה.
היא נורא נורא יפה.
כן, אבל סקורדיליה, את יודעת מה זה?
כן, כאילו בטח מדיפה ריח אז של שום ושקדים.
בדיוק, אני נורא אוהב. אני גם עושה טעים, את יודעת?
אז אולי הגיעה השעה שתזמין אותי לארוחה היוונית בקסה שלכם.
יסו, זה יקרה.
אם ירצה השם.
כן. קיצור מפה, מלא בלאגן.
מלא בלאגן.
הכל מסתבך.
קראתי כל מיני ביקורות והתייחסויות לסדרה שאמרו שהיא ככה והיא משקל נוצה והיא לא מעניינת והיא לא מוסרית וזה הכל אולי יש לו בסיס נכון, אבל תשמע, היה לי כל כיף.
אבל זה לא אפריורי כשאתה בא לפגוש יצירה של גיא ריצ'י. ברוך שזה יהיה קל משקל, וזה יהיה נטול מוסר, וזה יהיה מלא מלא טוויסטים, כאילו זה יהיה...
ומגניב.
היפר, כן, ומגניב, בדיוק. וכולם ייכנסו לחדר, ויהיו להם מונולוגים נורא נורא רהוטים, וחדים ודוקרניים, על הסיטואציה שבה הם נמצאים, ועל מה שקורה בעצם, ומה כן הבנת ולא הבנת. זאת אומרת, אלה תנאי הפתיחה.
כן, אני גם לא מבינה את הביקורת הזו ולא ממש מתחברת אליה, ורק אני אגיד שלא גנבתי לטלפון אפילו פעם אחת.
גם אני, כאילו, אבל באמת אני טועה.
אף שהפרקים ארוכים הם מאוד.
רק הראשונים, אחר כך, זה כאילו לאט לאט מתקצרים, זאת אומרת, מתחילים בפרק שהוא מעל שעה, והפרק האחרון הוא כבר 40 דקות בלחץ.
קציר קצר.
יש לי משהו לומר לכל ההייטרים האלה, סתם, אני אומר הייטרים, כאילו אני בעצמי לא הייטר של מלא דברים אחרים.
לא, אתה רק פיס ולאב.
אני לאבה. גילי, התלונה הזאת מזכירה לי ביט נורא טוב שנקרא, וגם, וואו, כמה פעמים הזכרתי את הביט הזה, אבל הוא ממש עדיין סממן מאוד מהותי של התקופה. שהוא, הכל מדהים ואף אחד לא מרוצה. כשאני אומר הכל מדהים, אני כמובן לא מתכוון למלחמה ולחטופים הזה, אני מתכוון במובן הכללי, הטכנולוגי, הבידורי, העידן הזה שבו אנחנו נמצאים, שהכל זמין לכל אחד בכל רגע נתון.
אתה מדבר על הקטע הזה בטיסה עם זה שהווי-פיי לא עובד לו?
אני מדבר על זה שאתמול נסעתי להופעה חברים שרים קורין, והקשבתי לתוכנית דיבור חדיש ב-88 FM, ואנשים מבקשים שירים ברדיו. באיזה קטע? בן אדם, אם יש לו וואטסאפ, לבקש שירים מהתוכנית או אימייל, לכתוב לתוכנית דיבור חדיש, אני רוצה לשמוע את השיר Sounds Like a Melody של אלפאביל, אתה גם יכול להיכנס לספוטיפיי ולשמוע אותו, בן אדם, או ליוטיוב.
הוא רוצה שאתה תשמע אותו.
כן, בסדר. אז באמת, כאילו, מישהו זוכר בכלל איזו שממה? הייתה פעם הטלוויזיה? כמה חיכינו שתגיע סדרה נורמלית? נאחזנו בציפורניים, בכל מיני... כל מיני מודרן פמילי, וראינו את זה, וחשבנו שזה סבבה, ואיך פגשתי את אמא, ואת צוחקת.
לא, אתה מתמלא בכזה זעם.
כי אני הייתי, אני לא הפסדתי אף פרק של הבחורה החדשה, עם זוי דה שנל, סדרה שהיום, באמת, לא הייתי רואה חצי פרק ממנה. את יודעת למה? כי אנחנו בעידן שבו גיא ריצ'י עושה סדרות לנטפליקס. די כבר להתלונן כל הזמן על הכל, ואני יודע, כן, כן, אני בעצם משליך, אני בעצם המתלונן. עדיין, זה נראה פצצה. זה משוחק אחלה.
זה פשוט כיף, נו, באימא שלכם, די.
זה בטלוויזיה שלכם בלחיצה, פרק אחרי פרק אחרי פרק. למישהו יש משהו יותר טוב לעשות בחיים האלה, חוץ מללכת למופע חברים שרים קורין שהיה נהדר. ולהפגין, כי זה מאוד חשוב.
להפגין זה חשוב.
הוא אמר שהוא התמוטט לו בבית.
לשקול התערבות חירורגית, אולי אפילו עד היום?
עכשיו ממש כואב לו.
מבחינת עלויות זה יוצא 14,400.
צריך לקחת הלוואה.
נוכל לצילום. אז יש סיכוי שיחזר לב?
ליבקי, עוד דבר שעלה בשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר עלתה סדרת הדוקו חדר מיון חיות.
או כמו שאני קורא לה, בית קברות לחיות, על פי ספרו של סטיבן קינג.
לא כל כך, זה כמו יותר איכילוב או המתמחים, אבל על חיות, כיף אחרי עבודת בית החולים הווטרינרי בבית הגן. וזה שודר בשבוע שעבר ב-YES דוקו, וזמין כרגע ב-VOD של YES, ונפלתי בעיתוי מאוד מאוד מוזר על הסדרה הזאת, בדיוק ביום שבו נאלצתי להרדים את הכלב שלי.
אוי.
אני חוששת שאני אדבר ועשוי לראות לי קצת הכל.
אוקיי.
כי אין, לא היה דבר מתרגר מזה באותו סוף שבוע.
להיפרד מכלב זה, זה כמו, זה משהו ללאבד בן משפחה, מישהו בעלים של כלב, ואני לא הייתי אף פעם עד לפני 6 שנים, ואז נכנסה לונה לחיי, היא פשוט שינתה אותם מהקצה אל הקצה. אני לא יכול בכלל לדמיין את זה, ובגלל זה גם...
דרסה ברגלה שמנמנה את כל המגבלות שהיו לך.
עם 5 צווריה. אבל... לא, אגב, בגלל זה אני לא יכול לראות את הסדרה הזו. אז תמליצי ואני אקח על עיוור את מה שאת אומרת, אבל דיברת על טריגר, אני, כל פעם שסיפרת לי על אשר, את ישר, כמובן חשק, כמו שאנשים אומרים שבלוויות בוכים על עצמם, אז
לא,
כל
ברור,
מה שסיפרתי על הכלב זה... שלך, ישר חשבתי כאילו על לונה, אבל...
ברור שלשם זה לוקח אותך, כן. באמת, לגדל כלב קשיש זה מאוד מאוד מסובך וקשה, באופן שאתה לא רגיל לחשוב עליו, ולהרדים כלב קשיש כשקלו כל הקיצים ואין לך שום ברירה, זה דבר ממש ממש נוראי. זה ממש באמת פגיעה בבן משפחה, ואני חושבת שאולי עוד יגיע היום שבו אני אקום בלילה לעשות פיפי ולא יזהר לדרוך עליו, אבל היום הזה עוד לא כאן. ולצפות באנשים שעוברים את הדבר הזה שמגיעים, וגם כל ה... יש מין מבחנים מוסריים אחרים לגמרי כשמדובר בחיות, וכשמדובר בחיות שהם פציינטים לא מבוטחים, השיקולים לגביהם הם אחרים, ואנשים באמת שוקלים שיקולים לכאן ולכאן.
זה גם נורא יקר.
זה מאוד מאוד יקר, זה לפעמים לא ודאי, והוודאיות של הטיפול שבני אדם זוכרים לה, היא שונה לגמרי כשהתנאים הם כאלה, ושמדובר בחיית מחמד. אני חושבת שכל מי שאי פעם אהב כלב או חתול או טוקי או ארנב או גמל, לא יודעת, הטלפים. יצפה בסדרה הזו וירגיש באמת
שליבו
נחמץ. וזהו, אין לי יותר מה להגיד. זה פשוט סדרה נורא נורא יפה ונורא כואבת וקשה גם, והאופן שבו היא מתפתחת, בגלל שהיא מושפעת מאירועי השביעי באוקטובר, ומה שאופי המטופלים שהגיע לשם.
יחידות עוקץ, כאילו?
יחידות עוקץ, ולא רק הם, כן. וכל מיני כלבים שהם פליטים והגיעו לשם במצבים רפואיים שונים. היא מרתקת, היא גם, אתה יודע, זה כבר קלישאה לגמרי, אבל אתה מסתכל על בעלי חיים ולומד עלינו, וזה קצת ככה.
כן, את לא ממליצה לראות את זה בסמיכות למערכוני הווטרינר ג'ורג' של הפרלמנט.
פחות, נכון? כן. קצת פחות.
כן, שרוצה להרוג את החיות שלו. אני יכול להמליץ על פודקאסט, למרות שאנחנו...
כדאי שאתה תמליץ על פודקאסט.
לא, כי כאילו אנחנו בעצמנו פודקאסט,
אבל אנחנו מדי פעם ממליצים.
אז מה אתה שולח אנשים למתחרים? אבל זה לא מתחרים.
אנחנו לא פעם שלחנו אנשים למתחרים.
נכון, נכון, סדר, נו, זה היה סתם סגווי. תשמעי, יש פודקאסט שנקרא Stick the Landing. הרבה פעמים השתמשנו במושג להנחית את המעבורת על פרק הסיום, נכון? עכשיו השתמשנו, יצאנו עמות. הסטיק דה לנדינג זה לא להנחית את המטוס או את המעבורת, אלא זה מגיע בכלל מהתעמלות, קרקע, שכשאת עושה את הסלטה האחרונה, את צריכה לנחות כמו שצריך, בכלל מעולמות הנדיה קומנצ'י, לא מעולמות הקפטן סאלי.
אתה זוכר שהיינו ילדים, היה את הסרט הזה על נדיה קומנצ'י?
נדיה דה נדיה קומנצ'י סטורי, סרט
שצילק אותי. שהיא מגישה את הקוס עם האקונומיקה ושוטה, היא מגישה אותו עם כפות הרגליים שלה, כי היא ככה גמישה.
כן, אני הדמות האהובה לי בסרט הזה. הייתה אולגה קורבוט. הפודקאסט הזה, Stick the Landing, מנחה אנדי גרינוולד, שהוא גם סופר, וגם פודקאסטר מאוד מצליח, וגם הייתה לו סדרת טלוויזיה בשם ברייר פאץ', שלדעתי רק אני אהבתי. בכלל, הוא בן אדם מאוד חריף, הוא אחד משני המנחים של הפודקאסט The Watch, והפודקאסט הזה דן בסופים של סדרות טלוויזיה.
טוב.
זאת אומרת, הוא מנתח רק את הפרק האחרון של הסדרה, וטוען האם הוא נאמן לסדרה או לא נאמן לסדרה, האם הצליחו לנחות כמו שצריך, או לא.
מה למשל, איזה סדרות?
מדמן, הסופרנוז, המופע של ארי סנדרס, פריקים וגיקים, והפרק האחרון ששמעתי, טווין פיקס, שהיה מדהים, כי עכשיו, קודם כל, פריקים וגיקים זה נורא מעניין, כי זו סדרה שכל השידור שלה היה מקוטע, זאת אומרת, שידרו 3 פרקים, ואז שידרו עוד 5, ואז החליטו שמבטלים את זה, ואז הם צילמו את הסוף והמשיכו, זו הייתה מעין עבודת שתי וערב כזאת, כדי לתפור את זה גם עלילתית של ג'אדה פטה, אז זה מאוד מאוד מעניין, ופול פיג. הפרק על טווין פיקס, גם מי שלא מתכוון לשמוע את כל הסדרה הזאת, שהיא מאוד מאוד מעניינת, אני רוצה מאוד להזין לפרק על טווין פיקס.
טווין פיקס העכשווי או טווין פיקס הראשון?
פעמיים. הם בוחנים את שני הסופים. קודם כל את הסוף העונה השנייה, שבו קופר דופק את הראש במראה, אחד הרגעים שבתור נער בן 15 וקצת, צילקו אותי, ולא יכולתי אחר כך להירדם בלילה.
יותר או פחות מהליטל מן שרוקד ברוורס.
לא, אין, אין.
אין אימג' מצלק מזה.
יותר מזה, משום שהייתה לי מועקה אחר כך שנים, אמרתי, האם יכול להיות שהסדרה שכל כך אהבתי, הסדרה שגרמה לי בעצם לאהוב טלוויזיה, שבזכותה, נגיד, אני מי שאני? כאילו, איזו קלישאה זו? אבל לא, באמת, זה כאילו גרם לי להתעניין בטלוויזיה, ומה זה טלוויזיה, וקולנוע, ודייוויד לינץ', זה היה מה שחיבר אותי לעולם הזה. אז העובדה שזה הסתיים בצורה שהיא כל כך מתסכלת, לא כמו שרציתי שזה הסתיים, זה היה רגע מצלק בנאורים שלי, ובכלל ביחסים שיש לי עם יצירות אומנות, ודברים שאני אוהב. ואז הגיע הדריטרן, וכאילו, האם תהיה גאולה? ובכן, יש גאולה, ויש גאולה של דייוויד לינץ'.
כן.
ואלה שני דברים שונים.
אני רוצה, אגב, בהזדמנות זו להמליץ למי שקצת משעמם לו ואוהב דייוויד לינץ', לחפש את הסדרת רשת שהוא עשה, היא ביוטיוב, והוא נוסע בדרום ארצות הברית, בכל המקומות האלה שאחר כך עושים עליהם עונות טובות של טרו דיטקטיב.
כן.
ופוגש כל מיני אנשים מוזרים.
אפרופו סדרת, יודעת, שבלי דייוויד לינץ' לא הייתה קיימת בכלל. ואני לא מדבר על זה שבפרק הראשון של העונה האחרונה, של נייט קאטריק, שרואים את אבא של מתיו מקוני, נכון? טרוויס קול, הוא נראה בדיוק כמו בוב. השד מטווין פיקס. זה ממש מומלץ, בכלל כל הפודקאסט הזה, ואנדי גרינוולד הוא איש מאוד מאוד מעניין, והגישה שלו טלוויזיה היא מעניינת. אני מנסה איכשהו להגיע לרעיין אותו, אז לא יודע, זה...
בואו נחזיק את הבאות.
אני בינתיים נוכל כישלונות בזה אחר זה. תחפשו את הפודקאסט הזה, הוא סופר מעניין, ואני מאוד בעדו, ומאוד מאוד כדאי.
נסיים במוזיקה, נבקי?
למה לא? יש מלא דברים, כאילו, אני לא יודע אם להמליץ על האלבום החדש של קים גורדון, מסוניקית, שהוציא אלבום ממש דריל כזה.
מה זה אומר ממש דריל
כאילו,
כזה?
כאילו, אי-פופ, עם מלא מלא נויז, כמעט תעשייתי, שבו היא שחה בכל ובהגשה המאוד מאוד ייחודיים שלה, שזה קצת שירה, קצת דיבור כזה. אישה בת 70 הוציאה אלבום כל כך טרי, אבל לא זה מה שרציתי להמליץ עליו. זאת אומרת, זה נורא יפה, אבל דווקא מה שרציתי להמליץ עליו, אלבום של מוזיקאית בשם מאיה שנפלד. עכשיו, אמרתי עצמי, מה הסיכוי שהיא ישראלית? 100%.
100%, ברור.
כן, ישראלית שעובדת בברלין, והוציאה בלייבל המאוד מאוד מוערך, Thrill Jockey, אלבום בשם Under the Sun, זה אמביאנט, אבל אמביאנט מהכיוון האוחר שלווה. זאת אומרת, לא אמביאנט שירגיע אותך, אלא אמביאנט שיגרום לך להרגיש איזו אי-נוחות כזו. זאת אומרת, הוא כל הזמן...
הפסקול של האזור, של אזור העניין כזה.
כן, כזה, קצת כאילו, הוא מכניס אותך לנירוונה, ואז מוציא אותך ממנה. כל הזמן הזרה לסביבה. אלבום סופר מעניין, זה ישמע נורא משונה עכשיו, כשאת יודעת, כשנשמע קטע ממנו, כי כאילו, לך תשמע קטע קטן מתוך אמביאנט, שזה הכל כזה, טפטים ארוכים. אבל זה אלבום מאוד מאוד יפה, Under the Sun, של מאיה שנפלד.
נסיים איתו.
כן. יאללה, שבוע הבא.
כן.